אנו רואים את הקצוות הרחוקים ביותר זה מזה, והמנוגדים ביותר זה לזה, את החסד והדין. שתי קצוות טוטליים, מוחלטים. החסד הגמור רוצה לוותר על הכל בלי שום גבול. והדין רוצה שלא לוותר מאומה. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, יוותרו חיוי או מאב. כלומר, יש שתי הנהגות לריבונו של עולם, ושתי הנהגות האלה מופיעות במהלך כל ההיסטוריה מאז בריאת העולם. הנהגה אחת, הנהגת החסד. החסד הגמור הוא לתת, לתת, לתת. כמה לתת? בלי גבול, בלי הגבלה, בלי הגדרה. כל הזמן לתת. אז בממד החיובי, התפקיד של החסד, אפשר לומר, זה להשפיע טוב כל הזמן. לא תלוי במקבל, לא תלוי אם המקבל ראוי. אלא הנותן רוצה לתת. ב', גם אם המקבל לא ראוי, ולכאורה היינו צריכים עכשיו לדון את המקבל מצד המעשי, החסד, הבחינה הזאת שמידת החסד היא מבטרת. החסד מבטר על הכל. ולכן היות והחסד מבטר על הכל, אז הוא מבטר לפעמים גם על דברים שאסור לוותר. אנחנו מבטרים על הכל. זאת מידה אחת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, מידת החסד. מידה שנייה, בדיוק הפוך, מידת הדין. מידת הדין זאת המידה שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו על פי דין, על פי חוק, על פי סדר, על פי משפט. ברגע שיש חריגה מהמשפט, ברגע שיש חריגה מהסדר, חריגה מהחוק, מיד יש תגובה. ולא רק הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אלא כנראה שבעולם שלנו, שתי המידות האלה מופיעות כל הזמן. מצד אחד, מידת החסד, שעניינה טוב, עניינה השפעה טובה, עניינה נתינה, בלי הגבלה, בלי גבולות גזרה, וכשיש שלילה בעולם היא מבטרת על השלילה. ומצד שני, מידת הדין, שהכל קצוב, הכל מוארך, הכל משוער, הכל מדויק, וכשיש רע בעולם, הדין מגיב מיד. אין לו זמן לחכות, הוא לא ממתין, אין לו המתנה. ושתי הבחינות האלה, שתי המידות האלוקיות האלה, חסד וגבורה, אלה שתי המידות שהולכות ומופיעות לאורך כל, אם אפשר לומר, כל שנות היסטוריה מאז בריאת העולם. עוד פעם, כשאנו מסתכלים בהסתכלות בהירה, אנו רואים את הקצוות הרחוקים ביותר זה מזה, והמנוגדים ביותר זה לזה, את החסד והדין. החסד הגמור רוצה לוותר על הכל בלי שום גבול. כלומר, החסד הגמור לא תולה את עצמו בנתונים. לא תולה את עצמו במעשים, לא תולה את עצמו במציאות. חסד השפעה של טוב בלי הפרעה. והדין בדיוק הפוך, והדין רוצה שלא לוותר מאומה. כמו שאומרת הגמרא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן. יוותרו חייו, יוותרו מאב. ושני אלה הקצוות, הם בדרך כלל שתי ההנהגות הנוהגות בעולמנו. זה לא סתם שתי מידות אלוקיות, זה לא סתם שתי בחינות, אלה שתי ההנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, את עולמנו. יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמנו בחסד, יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמנו בדין. ותכף נראה שזה קצת יותר מורכב. עכשיו, כיצד זה מופיע אצלנו? כלומר, אם אלה שתי המידות אלוקיות, חסד ודין, ואם שתי המידות האלוקיות האלה מופיעות אצלנו בעולם, כנראה שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, התביע באיזושהי מציאות בעולם את הבחינה של מידת החסד ואת הבחינה של מידת הדין. כלומר, כנראה שבעולם שלנו יש איזשהו שורש לכל ההופעות שיופיעו בעולם שלנו שהן בחינת החסד, ובעולם שלנו יש שורש לכל ההופעות שיופיעו בעולם שלנו במידת הדין. מה הם שתי ההופעות האלה? דברים נפלאים כאן. אומר הרב חרל"פ, חיי המשפחה הם חיי החסד שכל אב מוותר לבנו. במשפחה, במשפחתיות, שם שורש החסד בעולם שלנו. מידת החסד אצלו, אבל איפה הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, הטביע אותה, טבע אותה, אם אפשר לומר, גילה אותה באופן בסיסי, יסודי, מקורי בעולם שלנו, איפה הקדוש ברוך הוא נטע, זאת המילה יותר טובה, איפה הקדוש ברוך הוא נטע את מידת החסד שלו בעולמנו שלנו? בתוך המשפחה. חיי המשפחה הם חיי החסד שכל אב מוותר לבנו. כי עלינו לדעת כי כל החסדים המצויים בעולם, מאיפה הם הגיעו? הרי הקדוש ברוך הוא קשור אלינו, לעולם שלנו. כולם הם סעיפים נמשכים מהחסד הטבעי שהטביע השם יתברך בחיי המשפחה, אהבת עצמו ואהבת משפחתו. הכל מתחיל מאהבה בתוך המשפחה. וממלא החסד בתוך המשפחה. וממלא החסד שהוא לא תלוי במעשים. וממלא גם הוויתור. למרות המעשים. פה זה טבוע. פה זה נטוע, בתוך המשפחה. כי כל החסדים המצויים בעולם כולם הם סעיפים. סליחה, כי כל החסדים המצויים בעולם, פסיק, כולם הם סעיפים נמשכים מהחסד הטבעי שהטביע השם יתברך בחיי המשפחה. אהבת עצמו ואהבת משפחתו. כי גם מה שמרחמים על אחרים, שהם לא המשפחה, הוא חסד נמשך מאהבת עצמו, שלא יכול לסבול צער חברו. אז אם כן, המשפחה הראשונה של האדם זו עצמו, מתוך כך הוא מחריף את המשפחה, אשתו והילדים, והמעגלים יותר רחבים, והזולת. ואהבת לרעך כמוך, פשוטו של פסוק, מתוך שאני אוהב את עצמי כמוך, ככה אני, מתוך זה אני מסוגל לאהוב את החברים שלי, ואהבת לרעך. אבל אם אין אהבת עצמו, אם אין אהבת משפחתו, אם אין אהבת הקרובים לו, והאהבה הזאת לא תלויה בכלל במעשים, זאת איזושהי נטייה טבעית שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפש האדם, שהוא אוהב את עצמו, ואוהב את משפחתו, ואוהב את המקורבים לו, ומצד האמת אוהב את כל עמו, ככה צריך להיות, ומצד האמת היותר פנימית אוהב את כל המציאות, וכו' וכו', זאת נטייה טבעית שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו. איפה זה מופיע? במשפחה. אז אם כן, ולכן חז"ל דיברו רבות על זה שאדם בתוך ביתו לא צריך להיות קפדן. זה לא אומר שלא צריך דין בתוך המשפחה, נראה בהמשך. אבל ודאי שנקודת המוצא למשפחה היא חסד. זאת, כי זאת הנקודה הטבעית, זאת התכונה הטבעית שהקדוש ברוך הוא הטביע. ומתוך אהבת עצמו ואהבת משפחתו, מתוך זה מושפרצת או מתפרטת האהבה לכל הסובב. זה הבחינה האחת. אז אם כן, מידת החסד האלוקית, הקדוש ברוך הוא נטע אותה פה בעולם שלנו, בתוך חיי המשפחה, שמופיעים מהאדם כלפי עצמו ומשפחתו וכו'. באופן שכל, אז אם נסכם, באופן שכל הנהגת החסד האלוקית היא לקוחה מחיי המשפחה. הכל נשאר במשפחה. נו, ההנהגה השנייה, מידת הדין, גם אותה הקדוש ברוך הוא צריך לנטוע באיזשהו מקום בעולם שלנו. הרי גם היא חשובה. איפה הקדוש ברוך הוא נטע אותה? וההנהגה השנייה היא הנהגת המלכות. גבורה. מלך במשפט יעמיד ארץ. מלך זה חוק. אם אין חוק במלכות, אם המלכות לא יכולה לאכוף את החוקים שלה, אם המלך לא יכול לאכוף את מה שהוא קבע, זה אין מלכות. זה התמוטטות המלכות. והנהגה השנייה היא הנהגת המלכות, שבזה אין שום רחמים וחסדים. לא שייך שהמלך ירחם במה שהוא חוק. אין פה מה לרחם. עכשיו אנחנו מדברים על הקצוות, לא מדברים על המלך במובן של אדם, אלא המלך במובן של ההנהגה. מידת החסד היא שפע מוחלט. מידת הדין היא הגדרות מוחלטות. חוק מוחלט, סדר מוחלט, מסגרת מוחלטת. והנהגה השנייה היא הנהגת המלכות, שבזה אין שום רחמים וחסדים. מלך ומשפט יעמיד ארץ. וכל המלכות הבאה לוותר, כל פעם כשיש מלכות שלא עומדת על החוק שהיא קבעה, חותרת חתירה לבטל את עצמה. לא נפתח את הסוגיה הכאובה, אבל אחד, אולי לא אחד הדברים, הדבר המרכזי שגרם למשתתפים בפעולת הגירוש להיות כל כך נחושים ולא רגישים, זאת הבחינה הזאת. שאם חס ושלום לאותה השיטה, המלכות לא יכולה לעקוף את מה שהיא החליטה, זה התמוטטות המשטר. הסבירו להם את זה. חודשים ארוכים הסבירו להם את זה. שאם הם לא מצליחים לאכוף בפועל את הגירוש, המשטר, במרכאות הדמוקרטי, מתמוטט. כי אין דמוקרטיה. אי אפשר לאכוף את החוק. השופט קובע והשוטר לא מצליח לבצע לאכוף את החוק. וכל מי שדיבר או דיברה עם חיילים או חיילות, שוטרים או שוטרות, שומעו את זה כל הזמן. אנחנו פה במשימת קודש. משימת הקודש היא לאכוף את החוק, כי אחרת אין מלכות. המלכות מתמוטטת. עכשיו, אנחנו לא אומרים שאין בזה צד. יש בזה צד אמת. ודאי, אלא בזה בדיוק הנקודה, שכשהחסד והדין כל אחד הוא להקשיע עצמו, אז זה יכול להביא לקלקולים קשים. החסד הגמור יכול להגיע לעיוותים נוראים. למשל, דוגמה פשוטה, פשוטה מאוד, אנחנו מתפעלים בתפילותינו, ותן טל ומטר לברכה. מסקנה, שיש טל ומטר שהם לא לברכה. מה זה טל ומטר שהם לא לברכה? שיורד גשם בלי גבול, כמו המבול, שיכול להרוס את העולם. הרי שפע, יש טוב, יש מים. המים זה יסוד קיום העולם. נכון, אבל כשאין מסגרת, כשאין דין לתוך החסד, בתוך החסד הזה, זה יכול להביא לקטסטרופה, זה יכול להביא שלא יהיה כלום. אנחנו מתפללים, ותן טל ומטר לברכה. אנחנו רוצים שהשפע, החסד, יהיה בתוך גבול גזרה של דין, כדי שהמציאות תוכל לקבל את החסד הזה. יותר עמוק מזה. חז"ל אמרו במשנה, בין 5 למשנה, למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. מסביר הרב בעולת ראיה, חז"ל דייקו מאוד בסדר הזה. כל גיל יש לו את היכולת של, את יכולת הקבלה, לא רק הלימודית, אלא בעיקר הנפשית שלו. בין 5, בחינת קריאה, זה מקרא. בין 10, משנה. בין 15, תלמוד. ברגע שאתה רוצה להעמיס על ילד, לא רק מהצד של השכל, לא רק מהצד של החוכמה, אז אתה רוצה להעמיס על הילד מדרגות חיים כאלה שהנפש לא אין לה כלי קיבול בשביל לקבל אותם, אתה ממוטט אותו. זה שורש הפורענות. חינוך ילדים, חוסך שבטו, שונא בנו. זה דברים פשוטים. כלומר, ברור שמצד האמת, חסד גמור הוא קטסטרופה. למשל, בואו ניתן דוגמה מטופשת לגמרי. אחד, הוא אומר, הוא החליט שהוא מנהל את החיים שלו על פי החסד המוחלט. טוב, בא אליו איזה חבר יום אחד, הוא תשמע, אין לי מצב רוח טוב. החלטתי שאני רוצה לסיים את אי המצב רוח הטוב שלי. אתה מוכן להשאיר לי רק לעשר שנות את האקדח שלך? עם כדור בקנה, אם אפשר. בבקשה, חסד גמור. נשמע מגוחך, נכון? זה חסד גמור. חסד גמור זה אין גבול לכלום. אז החסד הגמור הוא דבר נורא. כי העולם שלנו הוא עולם שהוא לא חסד גמור. הוא עולם משתף, משותף מחסד ודין, ותכף נראה שזאת נקראת מידת הרחמים. מנסה להגדיר את מידת הרחמים, זה חודש הרחמים והסליחות. אז אם כן, חסד גמור זה נורא והיום, זה לא חסד. כי בעולם שלנו אין אפשרות לקבל חסד גמור. בעולם העליון, שם את זה אנחנו לא מבינים עדיין. תכף נגיע. מצד שני, דין גמור. לא חרבה סדום, אומרים חז"ל, אלא שהעמידו דבריהם על הדין. אלא שהם עשו דברים יותר חמורים מהדין. הכל דין. כל אחד מאיתנו יודע מה קורה כשהוא, או כשהוא מתייחס אל המציאות, או כשאחרים שופטים אותו ביחס אל עצמו, ברמה של דין. ככה עשית, תשלם את המחיר עכשיו. לא יודע אם מישהו פעם נעצר על ידי שוטר כשהוא דיבר בפלאפון. ונגיד שהוא היה צריך לשיחה חשובה מאוד, או נסע מעל המהירות המותרת, בדרך לבית חולים. דחוף. לא צו 8, צו 12. עוצר אותו שוטר. חביבי, אשתי יולדת באוטו. אני לא אעשה עכשיו 70 כמש. זה פיקוח נפש. סליחה, מה כתוב בתמרור? 80. אין לי מי לדבר. זה החוק. תגיש תלונה לנציב תלונות הציבור. העולם לא יכול להתנהל על פי הדין. אם הקדוש ברוך הוא היה מנהל את העולם על פי הדין, מזמן לא היינו פה. כי מי זכאי בדין? אין לנו זכות קיום אם הקדוש ברוך הוא היה מנהל את עולמו לפי הדין. כלומר, בעולם שלנו, החסד הגמור והדין הגמור זה קטסטרופה. זה לא יכול להיות או זה או זה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? תכף נראה. נתקדם טיפה. וכמו כן, גם בנאצלים העליונים, בעולמות העליונים, מידת החסד ומידת המלכות, מידת הגבורה, שהיא שורש המלכות. וכמו כן, גם בנאצלים העליונים, שהעולם הזה רק קצל של מעלה, העולם שלנו הוא השתקפות של העולם העליון, הנה הנהגת החסד הוא הפרצוף אבא. לא ניכנס לסוגיות קבליות, אבל שהתכונה של אבא, שהוא מקור החסדים צד ימין, ומצד זה הפרצוף אין שום הקפדה, והוא מזדבק תמיד עם אמא. כחד הנפשין, כחד השריין, וזיווגם הוא זיווג תמידי, תדירי. זה אבא ואמא, זה מציאות אחת. מצד שני, אולם המלכות העליונה, מידת הגבורה, הוא סוד הדינים. מטרתה להעמיד הכל במשפט ובדין. אז אם כן, ההנהגות העליונות, חסד ודין, מופיעים אצלנו במשפחה ובמלכות. במשפחה ובשלטון. דרך אגב, כשהמשפחה מתעמתת עם השלטון, זה נורא. כלומר, שערך המשפחתי פתאום מוצא את עצמו מאומת בעין. מול המלכות, כמו שחווינו בשבועות האחרונים, זה נורא והיום. זה קטסטרופה. כשהחסד, כשהצדק, כשהטוב, כשהמשפחתיות במובן הכי טבעי שלה מופיעה מול חוק, משפט, סדר, לוח זמני, זה נורא והיום. אומר הרב חרל"פ, וכל ההתנגדות בעולם, כל פעם שאנחנו מוצאים התנגשויות בעולם, התנגשויות בין כוחות, התנגשויות בין בני אדם, התנגשויות מכל סוגי ההתנגשויות, כל ההתנגדויות, וכל ההתנגדות בעולם, הם באים רק לרגלי שתי אלו ההנהגות, שסותרים זה את זה סתירה נגדית והופכית לגמרי. יותר מזה, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ככה, גם כל אחד מאיתנו הוא כזה. גם כל אדם הוא מושפע משתי אלו הבחינות. לכן אינו עומד תמיד על קו השווה. כי לפעמים מתגבר אצלו המשכת החסדים, היינו חיי העצמיות והמשפחה, ולפעמים מתגבר אצלו חיי הממשלה והמלכות, שתוכנה הוא חיקור הדין. אז זה נכון שיש נשמות שהן יותר שייכות למידת החסד, ויש נשמות שהן יותר שייכות למידת הדין באופן עקרוני, אבל אין חסד ודין גמור בעולם שלנו. הכל מעורבב, זה ביחד. ולכן יש מצבים כאלה, שבהם אדם מוצא את עצמו חסד. הוא מבטר, הוא אוהב, הוא נותן, הוא משפיע. יש מצבים שבהם האדם עומד על הרגליים האחוריות, דין, סדר. לפעמים האדם לא מסוגל לזהות את עצמו, איך אני מצד אחד, חסד מצד שני, דין. זה, 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 לכאור התחת דה סטרה. אחד הדברים המצויים ביותר זה שהאדם במשפחה הוא אדם אחד, ובעבודה הוא אדם שני. לצערנו הרבה פעמים זה הפוך. אז במשפחה הוא דין ובעבודה הוא חסד. אבל זה יצר את הפוך, כן? בעבודה, עבודה. דין במובן החיובי של המילה. במשפחה חסד. לפעמים באותה סיטואציה, באותו הנושא, באותו העניין, אתה צריך להיות גם דין וגם חסד. זה לא פשוט, איך מצד אחד אתה משדר אהבה, למשל לילדים, ומצד שני יש גבולות, יש סדר, יש חוק, יש מסגרת. העולם הוא לא הפקר. וכל זה נובע מתוך חסד גמור, מתוך אהבה שלמה. מורכב מאוד. לכן כל ההתנגשויות, כל ההתלבטויות, כל הבעיות שקיימות אצלנו בחיים, זה מתוך ההופעה של שתי המידות האלה ביחד. אומר כאן הרב חרל"פ יותר מזה. וכן, כל המהפכות שבאים בסדרה של החברה האנושית, הנהגת עיר ומדינה וכיוצא בזה, כל המהפכים בחיי היחיד, בחיי המשפחה, בחיי החברה, המדינה וכו', הכל בא לרגלי שני העניינים. ולפעמים כששניהם מתגברים יחד בזמן ובשעה אחת, כששני הכוחות האלה של החסד הגדול והדין הגדול, שניהם עכשיו צריכים להופיע בבת אחת, אז המבוכה גדולה מאוד. אנחנו עומדים נבוכים, מה עושים? זה בדיוק המבוך שעמדנו בו לפני כמה שבועות. מצד אחד אנחנו מבינים שאי אפשר למוטט את החוק, למרות שהחוק הזה הוא שקרי, ואתה לא יכול לצאת בריש גלי למרד מוחלט בכל השלטון. אתה מקעקע את הבסיס שלו אתה יושב. גם למרד יש גבולות גזרה. ומצד שני, יש פה אי חסד מוחלט. יש פה עוולות מוסריות ברמה האלמנטרית של הדברים. המפגש הזה הוא מפגש קשה ביותר. איך מצד אחד אדם מגיע למכון מאיר? מצד אחד הוא חסד. הוא חסד, כלומר הוא נותן לעצמו את הזמן. הוא מוותר לעצמו, הוא אומר לאט לאט. הוא רואה את החיוך של הרב ביגון. מבסוט מהחיוך, מחייך גם הוא, באהבה ובאמונה. ומצד שני, הוא שם את עצמו במסגרת, בגבול, בציפיות, בשאיפות, במימוש מטרות, מסתכל במראה ישר ולא סוטה לפינות. איך חיים את זה ביחד? זה לא פשוט בכלל. בכלל לא פשוט. אבל זאת האמת, צריך לחיות את זה ביחד. ואז המבוכה גדולה. כי לא הוכשר עדיין העולם לסבול שני הפכים כאלה. ואינם יודעים איך לכלכל דבר. ובאים רק לידי ייאוש ושיממון נבהל. כשכל אחת מהמידות רוצה לשלוט בכיפה לגמרי. והדוגמה לזה דיברנו על זה ממקום אחר, אחת הפעמים הקודמות. זה חטא לבנה. אמנם הרב חלפי הסביר את זה בצורה אחרת, אבל הנה עוד הסבר אחר. עוד בראשית התחוללות העולם, הורגש תוכן זה, וכתרגה הלבנה אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. מה ההבדל בין השמש לירח, בהקשר שלנו? ותוכן הדבר שהחמה שאורה שווה, תמיד, בלי תוספות ומגרעת, היא החסד שאינו מאומם ונחלש מפני שום דבר, הוא מוותר על הכל. השמש היא בחינת חסד גמור. תמיד היא מקרינה חום, תמיד היא מקרינה אור, תמיד היא מקרינה אהבה, אין אצלה שינויים במצב. זה לא תלוי במציאות. קבוע, יום יום. לעומת הירח, הלבנה אורה משתנה מפעם לפעם. בתוספת ומגרעת, לפעמים מלאה, לפעמים חסרה. והלבנה שאורה משתנה מפעם לפעם, בתוספת ומגרעת, היא מידת המלכות. עדיין הכל עניין במשפט ובדין. אז מה אמרה לבנה? אי אפשר לשתי מלאכים שישמשו בכתר אחד. ואי אפשר לשתי הקצוות ההפוכים זה מזה להשתמש בכתר אחד. וכה העולם סובל מזה מאז ועד עתה. איך החברה האנושית, איך עם ישראל, איך כל אחד מאיתנו מנהל את החיים שלו בצורה כזאת של חסד ודין ביחד. כי ההליכה לקצה היא מפסידה משהו. אדם שנוטה יתר אל החסד, מפסיד. אדם נוטה יתר אל הדין, גם מפסיד. אולם, נו, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? כשהקדוש ברוך הוא ראה ששתי המידות האלה, מידת החסד שלו ומידת הגבורה שלו, הדין, לא יכולות לחיות בכפיפה אחת. יותר מזה, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים. כי מי יעמוד בדין? מי יעמוד ביום דין כמו שאנחנו בתפילה? מי יעמוד? מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיתף עימה מידת הרחמים. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ויתר על הדין, נא לדייק. כתוב שהקדוש ברוך הוא שיתף עם הדין את הרחמים. או במילים אחרות, שיתף בדין חסד, וההרכבה הזאת של חסד ודין בעולם שלנו נקראת רחמים. חסד, גבורה, תפארת. מה זה רחמים? רחמים זה לא ויתור על הדין. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוי. אז איך הקדוש ברוך הוא יכול לוותר? אז כבר נראה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? אולם כשמגיע העולם לכלל תיקון, מתמזגים שני הקצוות, ומתרכבים זה עם זה. זה לעתיד לבוא שעוד לא הגענו לשם, ונגיע לזה יותר מאוחר במאמר. מעריך אפה, מעריך אפו, וגווה דילה, וגווה את שלו. וזה מעמיד מעט את העולם בביסוס קצת. אבל היות ואנחנו עוד לא הגענו להתמזגות המוחלטת של החסד והדין, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? שיתף את החסד והדין ביחד. עכשיו, איך הוא שיתף את החסד והדין ביחד? כאן אנחנו חייבים בחודש אלול להיפגש עם דברי הרמח"ל בפרק ד' בספר מסילת ישרים. אצלנו, במקור 2, מצולמת התשובה. ולפני התשובה כדאי לקרוא כמה משפטים לפני כן, פשוט פה להם מקום, אז אני אקרא אצלי. וזה דבר פשוט ומבורר, אני קורא אצלי, אין את זה בדף. כי הנה אל אמת השם. השם הוא אל אמת, השם הוא אל דין. והוא מה שאמר משה רבנו עליו השלום, עצור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז, אז ההגדרה של הקדוש ברוך הוא אפשר לומר, אל אמת, השם אלוקים אמת, אין עוד מלבדו, הוא לבדו אמת אומר הרמב״ם. אז הגדרה של ריבונו של עולם, כלפינו, שהוא דין. נו, אם ככה, כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, במשפט, בדין, בסדר, באמת, הנה כך הוא עבור על המשפט, העלם את העין מן הזכות כמו מן החובה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מוותר? חודש הרחמים והסליחות. איך הקדוש ברוך הוא סולח? איך הקדוש ברוך הוא מחפר נתחבר לשבוע שעבר? מהי מידת האמת האלוקית? זאת אומרת, יש כאן שתי קושיות. א', איך אפשר לוותר על משהו שכבר קרה? דוגמה, אדם שרצח מישהו. אותו האדם נמצא מתחת לאדמה. חוזר בתשובה, יישר כוח, אבל הוא נמצא מתחת לאדמה. זה שחזרת בתשובה, זה לא יחיה את המתים. הוא נמצא מתחת לאדמה. ב', ברמה הפילוסופית העקרונית, אם הקדוש ברוך הוא אמת, אז איך יכול להיות שהוא מוותר על משהו? איך יכול להיות שהוא סולח? זה נגד מידתו. זה נגד מהותו. איך יכול להיות? שאלה גדולה מאוד, אומר הרמח"ל. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, הנה כך הוא עבור על המשפט, תעלם את העין מן הזכות כמו מן החובה. על כן, אם משפט הוא רוצה, כי זאת המידה שלו, צריך שייתן לכל איש כדרכיו וכפרי מעלליו, בתכלית הדקדוק, בין לטוב בין למוטב. ואיינו אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שפרשו זיכרונה לברכה לצדיקים ולרשעים, כי כך היא עמידה ועל הכל הוא דן ועל כל חטא ומעניש, ואין לי מלט. אז מה אנחנו דברים עכשיו על חסד ורחמים וכפרה? זה נגד המידה האלוקית, זה לא רק שאלה טכנית, איך הוא יכול לחזור בתשובה כשהוא גרם נזקים בלתי הפיכים, אלא כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה אל אמת. ואם תאמר, אם כן מידת הרחמים, למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. הנה השאלה שלנו, עכשיו הגענו לתשובה, ותשובה עקרונית ביותר. מה ההגדרה של מידת הדין, ולעומתה מה ההגדרה של מידת הרחמים? אצלנו בשתיים. התשובה, ודאי. התשובה, ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם. שלא היה עומד זולתו כלל, אי אפשר לקיים את העולם בלי מידת הרחמים. ואף על פי כן, אין מידת הדין לוקה. שיתף רחמים בדין, זה לא שעבר ממידת הדין לרחמים, או מידת הדין לחסד, אלא שיתף את הרחמים עם הדין. כלומר, יש דין, נקרא לזה ככה, יש דין בדין, ויש דין שמופיע ברחמים. מה ההבדל? מה ההגדרה? מה ההבדל העקרוני? שלושה קריטריונים מה זה דין. מאוד חשוב הרמח"ל כאן, הגדרה. וזה, כי לפי שורת הדין ממש. מה זה דין? א', היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטאו בלי המתנה כלל. גדר ראשון של דין, עונש מיידי. אדם חוטא, עונש במקום. אדם מרים את היד לתת סטירה לחברו, נמק במקום. הקדוש ברוך הוא מזרים לך דם, הוא מזרים לך כוח. איך אתה פועל פעולה שהיא נגד הרצון האלוקי? נמק, נגמר. כמו תינוק קטן, שהוא מתקרב למגעץ. הוא מקבל קביעה. הוא מקבל קביעה. המגעץ לא אומר לו, מועד ב', בוא ננסה מועד ב'. אין מועד ב'. התקרבת למגעץ, קיבלת קביעה. זהו, זה נקרא דין. דין זה עונש מיידי. וזה, כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד, תכף לחטאו, בלי המתנה כלל. זה קריטריון ראשון. קריטריון שני, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף. זה בבת אחת, זה לא, המגעץ לא מחלק את הקביעות. עכשיו אחת, עוד שבועיים עוד אחת. בוא נעשה את זה בהדרגה. קביעות ברמות שונות. אין דבר כזה. זה עונש מיידי בבת אחת על הכל. זה גם עכשיו וגם על הכל. אין חלוקה לתשלומים. זה בבת אחת. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה פי הבורא יתברך שמו. אז קריטריון ראשון, עונש מיידי. קריטריון שני, עונש גמור. כלול, כולל את הכל, שלם. ג' אולי הדבר הכי חשוב, מה זה דין? ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. חביבי, לא יודע מישהו פעם דפק איזה אוטו פחחות. חביבי, אני מאוד אוהב אותך, אבל איזה שטות, למה לא שמתי לב? כל התירוצים האלה לא מעניינים את בעל האוטו, שכרגע אתה צריך לגשת אותו לפחח ולטפל בבעיה. כל התירוצים האלה יפים, אתה יכול לעשות רוורס עד מחרתיים. שורה אחרונה, הוא נפגע, ואתה צריך לשלם על חשבונך. אין תיקון. מה יש פה לתקן? אומר הרמח"ל יותר מזה. כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה. הרי שרצח האדם את חברו. הרי שנאף. איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? איך אפשר לתקן את המעשה? המעשה כבר נעשה. אז אם כן, הקריטריון של מידת הדין, הקריטריונים הם שלושה. א', עונש מיידי, ב', עונש גמור, ג', אין תיקון. זה מידת הדין. ככה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. נו, מי יעמוד בקריטריונים כאלה? אנחנו נתמוטט. העולם מתמוטט. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? שיתף, עוד חצי דקה, שיתף את מידת הרחמים בדין. מה זה השיתוף הזה? אמנם מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה דברים שזכרנו. א', דהיינו שיותן זמן לחוטא ולא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא. קודם כל, עונש לא מיידי. התקרבת למגץ, לא קיבלת קביעה. התקרבת פעם שנייה למגץ, גם לא קיבלת קביעה. אפשר להתקרב למגץ, אין קביעות. לא, לא. הדין יבוא, אבל לא עכשיו. בואו נראה אם תחזור בתשובה. קודם כל, הקריטריון הראשון של מידת הרחמים זה אריכות זמן. לא עונש מיידי, אלא מאריך אפו. נותן ערך לחרון אפו. זה חסד גדול. אבל האם הדין בסוף יהיה על המעשה שהוא עשה? כן, הדין יהיה. אלא מה? הדין הוא לא עכשיו. יותר מאוחר. כן, זה כמו אחד קונה בכרטיס אשראי. הוא לא משלם עכשיו, אבל בסוף החודש, או יותר נכון, בתחילת החודש, ירד החשבון. אז שבועיים הוא עכשיו יכול ליהנות מהספק. האמת שאין ספק, כי בראשון החודש ירד. זה נתון ראשון, קריטריון ראשון. קריטריון שני, ושהעונש עצמו לא יד לחלה, עונש לא בבת אחת הכל, בתשלומים, ולפעמים בקרדיט, בלי ריבית. בסדר גמור. כלומר, א', לא עונש מיידי, ב', פריסת השלומים, פריסת החובות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רואה, אני יודע איזה מעשה עשית, אני יודע שהעונש הוא חמור, אני נותן זמן, ובית אני פורס את השלומי. לא בבת אחת תקבל הכל. לאט לאט, עד כדי כך דבר נורא והיום, שידועים דברי חז"ל, שיש שני חטאים שעליהם אנחנו עד היום משלמים את הפורענות. משלמים את השלומים עד היום את החורבן, את החיסרון. חטא העגל וחטא המרגלים. כי אם הקדוש ברוך הוא היה צריך להניש אותנו בבת אחת, על שני החטאים האלה, לא היינו עומדים יותר. אז הקדוש ברוך הוא פרס לנו בתשלומים, וכל פורענות שיש מאז ועד היום, ועד בכלל, כל פורענות שבאה לישראל, יש בה קצת עונש מחטא המרגלים וחטא העגל. זה רחמים גדולים שכבר הוא עשה, כי אחרת לא היינו כבר. והדבר השלישי, וזה פלאי פלאות, ג' ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור. כלומר, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. כשאדם עושה מעשה, יש סיבה למעשה שהוא עשה. זה לא הידיים או הרגליים עשו את המעשה. הוא רצה לעשות את המעשה. כשאדם חוזר בתשובה, יכול להיות שאת המעשה שהוא עשה הוא לא יכול לשנות, כי המעשה כבר עשוי. הרי שרצח, הרי שנאף. זה כבר קרה. אבל מה הוא כן יכול לשנות? את הרצון, את הסיבה למעשה. אז הרמח"ל אומר בהמשך כאן לא מצוטט, שזה לא חסד גמור לגמרי. וזה חסד ודאי שאינו משורת הדין, אך על כל פנים, הנה הוא חסד שאינו מכחיש את הדין לגמרי. כלומר, שלושת הקריטריונים שהם מידת החסד בדין, כלומר הרחמים, זה א', לא עונש מיידי, ב', לא בבת אחת כל העונש, ג', עקירת הרצון כעקירת המעשה. יש כאן הגדרה למושג תשובה. מכאן הרווחנו רווח גדול היום. מה זה נקרא תשובה בחודש אלול? מה זה מושג תשובה? זה יכול לעשות שלט גדול. תשובה שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. את המעשים אנחנו לא יכולים לעקור, המעשים נעשו. ודאי שאם המעשים הם בלתי הפיכים, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אבל לעקור את הרצון שגרם למעשים המקולקלים ההם, זה ודאי אני יכול לעשות. זה חובתי. לעקור את הרצון, לומר אני לא רוצה יותר לעשות את המעשים האלה. אז נכון שלא עקרתי את המעשה, אבל עקרתי את הסיבה למעשה, אז עקרתי את שורש המעשה. אז עקרתי באיזושהי מידת המעשה. כי הרצון שלי היום הוא אחר לגמרי. ולכן, אומר הרמב"ם, עכשיו זה פשוט מאוד. מה זה בעל תשובה אמיתי? אם היה מזדמן לידיו אותו מעשה, באותם הכוחות, באותם הסיטואציות, אותם הנתונים, ולא היה עושה למה? כי רצונו השתנה. זה מידת הרחמים. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו לא יכולים לנהל את העולם רק על פי דין. מצד שני, אי אפשר לנהל את העולם רק על פי חסד. כי שניהם זה יכול להוביל להתמוטטות העולם. אין חסד גמור ואין דין גמור. מצד שני, חייב להיות גם חסד וגם דין. חייבת להיות גם המשפחה וגם המלכות. אז מה עושים? מידת הרחמים. מידת הרחמים היא המידה המשותפת לחסד ולדין. כלומר, יש דין, זה לא שאין דין. הרי שאלנו מקודם, אם הקדוש ברוך הוא אל אמת, השם אלוקים אמת, אז לכאורה הרחמים זה ויתור על הדין. לא, הרחמים זה לא ויתור על הדין. הרחמים זה דין רק בתשלומים. זה דין לא עכשיו, בהמשך. זה דין לא בבת אחת, אלא מחולק. וזה דין שזה עקירת הרצון. עקירת הרצון זה הדין האמיתי, כי הדין האמיתי זה מה סיבת המעשה. סיבת המעשה זה הרצון ולא המעשה. בבקשה. עונש מקסימלי בבת אחת. בוא ניתן רק דוגמה, סליחה שנייה אחת, דוגמה פשוטה. אדם קופץ מהקומה ה-20, מה העונש המקסימלי במצב כזה? שהוא גרם לעצמו מוות. מה הקדוש ברוך הוא עושה? תולה אותו על חבל כביסה. טוב, מה קרה? יד שבורה, רגל עקומה, פחות עין. בסדר? זה עדיף מאשר מוות. ומה עם ההמשך? שיקום. ואולי הקדוש ברוך הוא יגבה את הכל. זה תלוי מה יקרה עם עקירת הרצון. כלומר, אם תהיה כאן עקירת רצון, הכל ישתנה. זו התשובה. זה החידוש הגדול. שעקירת הרצון עוקרת את המעשה עד כדי כך שחזל אמרו נפסק להלכה, שאדם שעושה תשובה מאהבה, לא במחאות אלא באמת, אז הזדונות שהוא עשה נהפכים לזכויות. זדונות! הוא עשה דברים בזדון, נהפך לזכות. תשובה מהירה לא הופכת זדונות לזכויות. תשובה מהירה עוקרת ברמה מסוימת את הרצון. כלומר, אני סך הכל לא רוצה לסבול. אז אני מפחד מהעונש בעולם הזה, בעולם הבא. אני פותח תוכנית חיסכון רוחנית לעולם הבא. אבל זה לא רצון אמיתי. זה רצון אגואיסטי. זה רצון פרטי. אני נוסע 80 קמ"ש כדי שלא יקבל רפורט משוטר. אבל אם אני מבין שלנסוע יותר מ-80 כשאסור זה בעיה עקרונית, לא. אני פשוט רוצה לשמר את עצמי מהעונש, מהכנס. זה הכל. אז זו תשובה חשובה, שורה אחרונה, אתה נוסע 80, בסדר גמור. אבל מה יקרה כשלא יש יותר? או מה יקרה כשתקנה רדאר? מכשיר לקליטת רדאר? מה?
זה המבחן הבא שלך בסיטואציה נוספת, כשאתה עומד באותה סיטואציה,
אתה לא חוזר. אבל השאלה אם אני לא חוזר כי אני מזדהה עם זה שאסור לחזור, והאסור זה לא כי יש עונש של האסור, כי זה לא אמיתי, כי זה לא נכון. נכון, אנחנו לא אומרים שלא. אדם לא חוטא כי הוא מפחד מהעונש, הוא לא חוטא, זה שורה אחרונה, הוא לא חוטא. אבל זה לא אומר שהוא מבין למה הוא לא חוטא. זה לא אומר שאין לו יצר הרע לחטוא ולמרות זה הוא לא חוטא. זה לא אומר שאין בו, שאין בו איזה מלחמת עולם, איזשהו מאבק תמידי בין הרצון שלו לרצון האלוקי. אז הוא עדיין במלחמה. אנחנו לא מזלזלים בתשובה מהירה. אבל זה לא התשובה השלמה. כי התשובה הזאת לא שמה את האדם במקום שהוא והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. היא שמה אותו במקום, שוב הקדוש ברוך הוא זה שניים, אלא מה הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא? ברוך השם שהוא מפחד, יש כאלה שלא מפחדים. כן, בבקשה.
כלומר, תשובה מהירה ותשובה מהאהבה. מה לגבי פשוט אהבה השם ומעין תשובה בהכרה? כי שאיפה שהוא יש אהבה זה ברור, חייב להיות משהו כלשהו שמרכיב את התשובה הזאת. אבל אם יש תשובה שהיא פחות שלה, פחות מרכיבים של אהבה, פחות מרכיבים של יראה,
ואתה עכשיו שואל שאלה גדולה שהיא לא נושא כרגע. מה ההגדרה של תשובה מאהבה? האם תשובה מאהבה זה רגש? האם תשובה מאהבה זה שכל? שאלה גדולה, אבל זה לא הנושא. זו שאלה חשובה מאוד. מה הבחינות של תשובה מאהבה באופן מאוד כללי? אי אפשר להגיע לתשובה מאהבה בלי הכרה שכלית. מצד שני, גם אי אפשר להגיע לתשובה מאהבה בלי התפעלות נפשית שהיא תוצאה של אותה הכרה שכלית. זה שניהם ביחד. תשובה מאהבה בלי הכרה שכלית, אתה לא יודע מה בכלל מה אתה אוהב. אהבה זה לא עניין של רגש, אהבה זה עניין של שכל, אבל זה נושא רחב מאוד. אז אם כן, אומר הרב חרל"פ, אז בעולם שלנו שבו החסד והדין כל אחד מושך לכיוון אחר מה הקדוש ברוך הוא עשה, יצר איזושהי התמזגות כזאת, איזושהי תרכובת כזאת, שהחסד הוא לא חסד ממש והדין הוא לא דין ממש. וזה נקרא רחמים. אז יום ראש השנה הוא מצד אחד יום הדין, נכון? הוא יום הדין, הקדוש ברוך הוא מעמיד בדין כל באי העולם. מצד שני, זה שראש השנה הוא יום הדין, זה לא אומר שהדין הזה לא מופיע ברחמים, בינוניים, תלויים ועומדים. כדי להכיר את המהר"ל המפורסם, הרי כתוב שבראש השנה שלושה ספרים נפתחים. צדיקים גמורים לאלתר, רשעים גמורים לאלתר. בינוניים, תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, ומקובלים אומרות השנה רבה. אז ריבונו של עולם, אם מדובר עכשיו על מוזניים, על משקולת במוזניים, כמה אנשים הם בדיוק בינוניים? כמה אנשים אצלם הכל שקול? אני יוצא שרוב בני האדם לא צריכים את יום הכיפורים, בראש שנה הכל נגמר. אז מה אחר כך עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, השנה רבה? נגמר. אם אני צדיק, זה אומר קצת, הצדיק עלה. חס ושלום רשע, הרשע עלה. אז זה נגמר ביום ראש השנה. אז מה צריך את עשרת ימי תשובה, את יום הכיפורים? בשביל מה כל זה? אומר המהר"ל כידוע וכמפורסם. שבינוני זה לא תקו. בינוני זה אדם שיש לו גם חטאים, גם זכויות וגם עבירות. כולנו בינוניים, ספר של בינוניים. כולנו בינוניים, צדיק גמור זה אדם שאין לו שום עבירה. הכל אצלו טוב מוחלט. רשע גמור חס ושלום, אדם שאין לו שום מצווה. רע מוחלט. יש אדם כזה שאין לו קצת טוב בתוך הרע או קצת רע בתוך הטוב? צריך להבין מה חז"ל אומרים. זה שאנחנו לא הבנו מה חז"ל אומרים זה בעיה שלנו. חז"ל אומרים שצדיקים גמורים או רשעים גמורים בראש השנה. אבל אם יש מישהו מאיתנו שהוא גמור, צדיק או רשע, גמור, מוחלט, 100%, לא. אז כולנו בינוניים. כולנו ספר של בינוניים, ספר התניא. אז אם כן, כולנו תלויים עד יום הכיפור. אז כל אחד מאיתנו שייך למציאות הזאת של החסד והדין, שיום ראש השנה הוא בעצם יום הדין, אבל הוא יום הדין שמופיע ברחמים. אפשר לומר, ראש השנה זה יום כזה שמצד אחד ביסודו הוא דין, אבל הוא דין מעורב בחסד. לכן הוא יום טוב, אנחנו לא אומרים הלל כי זה דין, אבל אנחנו אוכלים ושותים ושמחים, כי אנחנו בטוחים בדין, כי יש רחמים בדין. אבל זה יותר עמוק מזה, בואו נתקדם טיפה. אולם כדי שלא לטעות, שזהו כבר התיקון היותר שלם והעתיד המקווה שהתמזגו החסד והדין ביחד, אמר הקדוש ברוך הוא, אביא אולי כפרה על אשר מייתתי את הירח, את הדין, כי לא התמזגות הוא התיקון. מה היינו חושבים? היינו חושבים שהתיקון זה באמת מידת הרחמים, כלומר זה קצת חסד, קצת דין. לא יודע אם 50-50, אבל קצת. הייתי אומר, התיקון זה מידת הרחמים. לא נכון? כי לא התמזגות היא התיקון. מה קורה כששני כוחות מתמזגים? קוראים לזה היום פשרה. מה קורה שיש שני כוחות? שכל אחד מושך לכיוונו, ואין ברירה, צריכים להגיע להסכמה. בדרך כלל מה עושים? כל אחד מהכוחות מוותר על קצת, ואז מגיעים לפשרה, ואז מה יוצא? שהפשרה זה אף אחד מהכוחות. כלומר, הפשרה זה לא אתה ולא אני, זה אף אחד. אבל בעולם שלנו אין ברירה. אבל אומר הרב חרל"פ עמוק מאוד, ההתמזגות זה לא התיקון. זה שיש פשרה בין כוח אחד לכוח שני, שכל כוח מוותר על משהו, זה לא אמיתי. ההרכבה אינו אלא הגבלת הכוחות, שכל אחד מעכב ביד חברו, שלא יצא בכל כוחו. והרי זה מניעה המעכב את כל כוח שלא יצא לפועל בכל אומץ שליטתו. תראו איזה משפט הוא אומר. הוא מתיילד מזה, תולדה משונה. יוצא מההרכבה הזאת, מההתמזגות הזאת של חסד ודין, יוצא דבר משונה. שאיננה לא זה ולא זה. זה לא חסד ולא דין. אז מה זה? איזה מין הרכבה כזו, קיליים כזה. אלא כוח מחודש. טוב, בעולם שלנו אין ברירה אלא קיליים. אבל על זה אנחנו מתפללים? הרי אנחנו יודעים, יש לנו כלל גדול שהקדוש ברוך הוא ברא הכל, וכל כוח צריך לצאת 100%, לא 99%, 100%. אז לעתיד לבוא, כל כוח צריך להיות פול טיים, או פול גז, או פול. צריך להיות כולו. אז לא יכול להיות שהוא יהיה קצת מוותר על משהו? זה לא יכול להיות. אלא מה, בעולם שלנו זה ככה. אני רוצה אולי להעיר עוד הערה קטנה מאוד יפה, הערה יפהפייה ממש. יש מנהג שלנו בראש השנה לטבול את הפת בדבש, שתהיה שנה טובה ומתוקה. ויש מנהג המקובלים בבריאות, בנוסף למנהג שלנו, לטבול את הפת במלח, לפני שטובלים בדבש. למה טובלים את הפת במלח בראש השנה? מה זה הברית הזאת? מה זה ברית מלח? מה יש במלח? למה על כל קורבנך תקריב מלח? למה? אבל מה זה המלח הזה?
זה הדבר הכי עתיק שיש.
בואו נסכם את כל התשובות. תשובה ראשונה, שנייה אחת. קודם כל, שנייה, כבר נגיע. הוא לא מתקלה ולא מתקלקל.
עתיק.
עתיק. טוב, אז בואו נראה מה חז"ל אומרים. זה נכון מה שאתם אומרים, אבל חז"ל אומרים קצת יותר נראה לי. חז"ל אומרים ככה, מה זה המלח? מאיפה המקור של המלח? מהמים. נכון? ים המלח. זה בא מכוח המים. אלא מה? שהמים האלה התגבשו לכלל מוצק, ונהיו פתאום חומר שורף, אש. אש ומים. כוחות הפוכים לגמרי. מים ואש. מצד שני, אם אתה זורע שדה במלח, אומר הנביא, לא תצמיח השדה הזאת. אבל כולנו יודעים שהמלח הוא משמר את האוכל. המלח הוא מוציא את הדם, המלח הוא מאפשר קיום הדבר, למרות שהמלח הוא גם זה שמשמיד את הדבר. דבר שלישי, המלח מצד עצמו הוא לא אוכל, אבל איך אפשר לאכול ביצה בלי מלח? אף אחד לא אוכל מלח, אבל לא נראה שאדם יכול לאכול סלט או ביצה בלי מלח. כלומר, המלח זאת מציאות הופכית, אם אפשר לומר, ההופכיות הזאת שקיימת בעולם, של כוח המים וכוח האש. המים בדרך כלל מחבים את האש, פתאום המים האלה יוצא אש. ים המלח. המלח מצד אחד הוא משמיד את יכולת הצמיחה, ומצד שני הוא מקיים את הצומח. הוא מקיים את החיים. הוא ממתיק את הבשר. הוא משמר את הבשר. הוא מוציא את הדם, הוא מכשיר אותו לאכילה. המלח מצד אחד הוא לא אוכל, ומצד שני הוא נותן טעם לאוכל. אין דבר יותר הפוך אין דבר שיותר מאחד את ההפכים מהמלח. תראו מה אומר הכלי יקר אצלנו ב-4. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. למה? כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא, ובראש השנה זה יום ההמלכה של ריבונו של עולם כידוע. כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל ההפכים הנראים בעולם. העולם שלנו זה עולם של הפכים, שהקיצוניות של הפכים זה חסד ודין. אבל כל ההפכים. וגרמו לרבים אותם ההפכים שאנחנו פוגשים אותם בעולם שלנו לצאת למינות. לומר, מההתחלה אחת לא יצאו בית הפכים. איך יכול להיות שיש, שאל המים ואל האש זה אותו אל? יש שני כוחות שונים לגמרי. והנה מלח יש בטבעו דבר והופכו. כי יש בו כוח האש והחמימות ותולדות המים. עד שאמרו חכמי הקבלה שהוא כנגד מידת הדין ומידת הרחמים. דרך אגב, אני לא רוצה לברוח לפינה. אבל זה בדיוק הסוד של פורים. ידוע שלפי המקובלים, פורים זה היום הכי גדול בשנה. מה זה הפורים הזה? מצד אחד, ניתן לה כמה דוגמאות. מצד אחד, פורים זה בעצם חג שלא היה אמור בכלל להיות. אם היינו שומעים להצהרת כורש והיינו למארץ ישראל, אז כל גזירת המן בכלל לא הייתה קיימת, לא הייתה באה לעולם הגזירה הזאת. אז פורים זה חג של בדיעבד. מצד שני, אומרים חזל, לעתיד לבוא כל המועדות התבטלו. חוץ עם פורים. כלומר, זה שיהיה לך תחילה. פורים זה החג שבו מתגלה העני של האדם. שותה יין, הפנימיות שלו מתגלה. נכנס יעני, יצא סוד. מצד שני, זה החג שבו אתה מתחפש למשהו שהוא לא אתה. פורים זה החג של ונהפוך הוא. מקף. ונהפוך, כשאתה הופך, כשהכל נראה הפוך, כשיש הפכים, אתה מתבלבל. אז רגע, החג הזה הוא שיא בדיעבד או שיא לך תחילה? החג הזה זה העני שלי או התחפושת שלי? מי זה החג הזה? מה זה החג הזה? מה יש בו? תשובה, החג הזה זה ייחוד ההפכים, זה המלח. זה חג המלח. זה ונהפוך הוא. כשאתה הופך ואתה רואה את ההוא האלוקי שנמצא בתוך ההפכים, ונהפוך, ואז מה אתה מגלה? שזה הוא. זה פורים. לכן פורים זה החג הגדול ביותר, זה החג של המלח, זה החג של החסד והדין. הייתי אומר במילים קצת יותר אולי עמוקות. פורים זה ראש השנה האמיתי שבא מאיתנו. זה פורים. לכן כל גדולי המקובלים אמרו יום הכיפורים. כן, פורים. פורים הוא המקור, לא כיפורים. כי בפורים מתגלה ייחוד ההפכים, מתגלה המלח. נחזור רגע לכלי הקר. כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל ההפכים הנראים בעולם וגרמו לרבים לצאת למינות, לומר מההתחלה אחת לא יצאו בית הפכים, והנה המלח יש בטבעו דבר והיפוכו או והופכו, כי יש בו כוח האש והחמימות ותולדת המים מצד שני. עד שם חכמי הקבלה שהוא כנגד מידת הדין ומידת הרחמים, יותר נכון מידת הדין ומידת החסד שמתגלה ברחמים. על כן נקרא ברית אלוהיך. מה זה הברית הזאת? כי בהקרבה הזו קורטים ברית עם השם. למה? להשליטו על כל ההפכים. לכן מי שרוצה להתקרב אל השם, על כל קורבנך תקריב מלח, כל ההתקרבות, הקורבן, כל ההקרבה הזאת, כל סוגיית ההתקרבות תתלויה בדבר אחד. האם אנחנו יודעים להמליך את הקדוש ברוך הוא על ההפכים? האם אנחנו יודעים לגלות את החסד והדין ביחד? האם אנחנו יודעים שראש השנה הוא יום הדין ואחרי אנחנו בכובד ראש? ומצד שני אנחנו יודעים שזה יום טוב ולכן אנחנו בשמחה גדולה. לא פשוט לחיות את זה ביחד. האם כשאנחנו הגענו למכון מיר אנחנו מצד אחד בכובד ראש וברצינות, החיים שלנו יקבלו עכשיו צבע אחר, כיוון אחר, מגמה אחרת, ומצד שני, אנחנו שמחים, מבסוטים מהחיים. לא מבטרים על החיוך. הפוך, מגבירים אותו. זה מסובך, אבל זאת האמת. זה המלח. אלא מה, אומר הרב חרלאפ, שכל זה יפה בשלב הזה בעולם שלנו, כאן בעולם שלנו הרחמים, שזה חסד ודין, דין וחסד, דין שמופיע דרך חסד, כלומר ברחמים, בעולם שלנו אין ברירה. אז בעולם שלנו אנחנו מתפללים, שבאמת נדע לשלב את החסד והדין. נדע לשלב את המשפחה עם המלכות. אבל מצד האמת, איזה דברים עמוקים. שימו לב. אבל לעתיד המקווה, עמודה שנייה, שורה שנייה. אבל לעתיד המקווה, הוא שכל כוח יצא בעומק וברוחב נצחיותו. הבלתי מוגבל והבלתי משוער, זה לא שהחסד צריך לעכב את הדין, והדין צריך לעכב את החסד. ואם זה כשכל אחד יצא ב-100%, ואם זה לא תהיה סתירה להכוח השני, שגם הוא יצא ויתגלה בכל נצחיותו בלי גבול ושיעור. האם אנחנו מבינים מה שאמרנו עכשיו? לא. כמובן שעל עתיד מזהיר כזה, עוד המילים סתומות, אין לנו יכולת הבנה בזה בכלל. אנחנו יודעים לעשות איזושהי תרכובת, לעשות איזושהי המזגה, איזושהי התמזגות בין הכוחות. אנחנו לא רק בחסד ולא רק בדין. אנחנו גם ביום הדין, אבל גם בחודש הרחמים והסליחות. זה גם היום הראשון של עשרת ימי תשובה, עשרת ימי הרחמים. אנחנו יודעים למזג את הדברים, למזוג. אבל אנחנו לא יודעים אם אין לנו בכלל השגה, עם איזה גודל יופיע לעתיד לבוא. אבל מי כן רואה את זה? מי כן שייך למבט הפנימי הזה, שרואה את החסד ואת הדין בצורה מוחלטת, שאין ביניהם שום סתירה? כמובן שעל עתיד מזהיר כזה עוד המילים סתומות, וקטנים הם הכוחות להקיף אור מזהיר ונצחי חי וקיים כזה. אבל כן יהיה. ועוד עתה חוזים מרחוק הצדיקים הגדולים את התאמת שני הכוחות הנפרדים. אלא שאין להם מבטא ומילים במה להסביר גם לעצמם גובה גדול זה. גדולי עולם, הרב חרלאפ, הרב קוק, ועוד גדולי עולם במהלך הדורות, הם ראו, הם ידעו, למה אנחנו מסתבכים כל כך עם תורת הרב? לא ברמה של השפה, אלא ברמה של המושגים, וההבנה של המושגים, וההפנמה שלהם והחיים. זה כל כך הכל, וכל אחד מהכוחות הוא הכל, וזה הכל כפול הכל. קשה מאוד לפגוש כל פרט בחיים, בכל הקוליות שלו, ולקחת כל פרט עם כל שאר הפרטים, שכל אחד מהפרטים הוא בכל הקוליות שלו, וכל הקוליות הזאת מתאחדת לקוליות אחת. קשה מאוד. זה מביא לגודל הזה. מביא מאוד. לא פשוט. אז מה קורה איתנו כשאנחנו נפגשים עם זה? מאבדים את הצפון, מאבדים את הכיוון. לא יודעים להכיל את כל הקוליות הזאת, אלא מה? תופסים את הפרטים. תופסים חלק מהקוליות פה וחלק מהקוליות פה, ועושים איזושהי המזגה, איזושהי התמזגות. אבל מצד האמת, הצדיקים האמיתיים, לכן באמת גם באותה התקופה שהרב חי, היה קשה לחכמי ישראל לקבל את דעתו. היה קשה לחכמי ישראל לקבל את השקפתו. זה נראה להם משהו חדש. מצד האמת, כל גדולי ישראל, מהלך כל הדורות, כל גדולי המקובלים, הם היו שייכים למבט הזה, לגודל הזה, לגובה הזה. איך כל הכוחות אין ביניהם שום סתירה בשורשם, למרות שכלפי חוץ יש ביניהם סתירות עצומות. ואיך לחיות בתוך המשפט הכפול הזה ביחד. קשה. אבל אם הרב חרלאפ כותב שהצדיקים האמיתיים חוזים את זה מרחוק, כנראה שהוא גם חזה מרחוק. ועוד אתה חוזים מרחוק הצדיקים הגדולים את התאמת שני הכוחות הנפרדים, אלא שאין להם מבטא ומילים, במה להסביר גם לעצמם גובה גודל הזה. ומתוך גודל כמיעתם ותשוקתם לקבל אור הנעלם הזה, הם מצטערים ואינם מוצאים מנוח לנפשם, ולא יוכלו לגיל ולסיס. הם יודעים שזאת האמת, הם חוזים את האמת הזאת, אבל במושגים שלנו בעולם הזה, בשלב הזה של העולם, אנחנו עדיין לא יודעים איך להגדיר את זה, איך לדבר על זה, לא יודעים איך לחיות את זה. אומר הרב חרלאפ, וזהו הגורם לכל העצבנות הפסולה שבאה לעולם. מה מקור העצבנות? זה חידוש אדיר. מה מקור העצבים שיש בעולם? העצבנות. למה יש עצבנות בעולם? תשובה. העצבנות היא תוצאה של אותם צדיקי הצדיקים, גאוני הגאונים, חסידי החסידים, שרוצים לחבר את הכל בהכל כפול הכל, בכל מכל כל. וזה לא מצליח להם. זה לא מצליח להתבטא להם. זה לא מצליח, הם מצליחים להעביר את זה. ועד יש איזשהו עצב. ויש איזשהו תסכול. והעצב הזה מתפרץ אצל ההמון בצורה של עצבנות. העצבנות היא לא באה ממקום נמוך, העצבנות באה ממקום גבוה. איך אי אפשר לייחד את הכל עדיין בשלב הזה של ההיסטוריה? עמוק מאוד. וזהו הגורם לכל העצבנות הפסולה שבאה לעולם, וכל האיסורים והאיגונות מזה הם נובעים. אז מה אנחנו מתפללים בראש השנה וביום הכיפורים? וביום ראש השנה ויום הכיפורים, שיש איזושהי מידה כל שנה של התמזגות, כשאנחנו יודעים שלעתיד לבוא זה לא רק התמזגות, אלא כל כוח הופיע בערכו האמיתי, אז אנחנו אומרים, פשט חדש לגמרי, אז וביום ראש השנה ויום הכיפורים, שאז הזמן היותר מוכשר לגילויים אלו, שאנו מתפללים, ובכן, תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, ותקווה טובה לדורשיך, ופתחום פה למייחלים לך. תן כבוד לעמך, זה אנחנו מבינים. מה זה תהילה ליראיך? תקווה טובה לדורשיך? פתחון פה למייחלים לך? מה זה? מה זה קשור לפה? פתאום עברנו לאנשים מסוימים מיוחדים, אלא היינו, שהיראים והדורשים האמיתיים, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשיך, היראים והדורשים האמיתיים ימצאו את תקוותם האמיתית לעתיד לבוא בראש השנה העתידי, שהם לא יוכלו להסביר צימונם בדברים קלים, פשוטים של התמזגות, שזה עצמו לא דבר קל לנו. והם צריכים דווקא להתרוממות עליונה והשגות כבירות שלמעלה מן הזמן ולמעלה מן השכל. וגם לזה ימצאו פתחון פה, לעתיד לבוא. יוכלו להגדיר את זה, יוכלו לדבר על זה, יוכלו לומר את זה. שלא יהיו כאילמים לא יוכלו לדבר, שיתגדלו כל כך במדרגתם, שכבר יהיו כוחותיהם מוכשרים לקבל את האורות הנעלמים מהם, שבזה לא יתעצבו מאומה, ואז העולם יגיע לתיקונו. האם שורש החורבן של העולם זה עצבנות? ועצבנות נובעת מזה שהצדיקים לא יודעים לאחד את הכל, כלומר לא, שלא יודעים, לא מסוגלים, מקוצר הזמן, מהשלב ההיסטורי שבו אנחנו נתונים, לעתיד לבוא, יהיה פתחון פה. פתחון פה למייחלים לך. וממילא יהיה תקווה לדורשיך. וממילא כבוד לעמך. אז ממילא אין עצבנות. אבל זה מגיע לתיקונו. ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו. ומילואת הצדיקים בשמחה אמיתית, כשהצדיקים יתמלו בכזה גודל של שמחה, האמת שאנחנו לא מבינים פה כלום מה שאנחנו אומרים בעשר דקות האחרונות. ומילואת הצדיקים בשמחה אמיתית מסלקת כל היגונות שבעולם, שזהו מקור הרישה כולה. ועולתה תקפוץ פיה, וכל הרישה כעשן תכלה. כל חיותה של הרישה, מאיפה היא נובעת? מה המנוע שלה? מה תחנת הדלק שלה? העצב, היגון. ידוע שהמחלה הכי קשה באנושות זה העצב. קוראים לזה דיכאון. עשו פעם סקר, לא יודע אם זה נכון, לא יודע באיזה מדרגה, ש-60, 70 עד 80 אחוז מבני האדם מדוכאים ברמות שונות. כל אחד והסיבות שלו לדיכאון. אחד, בגלל הכסף, שני בגלל כבוד, שלישי בגלל ציפיות שלא התממשו, כל אחד והדיכאונות שלו, בין רוחניות ובין גשמיות. כל חיותה של הרשעה שתוכנה האמיתי היא עצבנות והגונות במה שיונקת ממחרובי ליבות הצדיקים. הרשעה חיה מתוך שהצדיקים לא יכולים לבטא את האחדות הזאת. הדואגים להתעלות ולחזות מחזות יותר עליונים. וכשהצדיקים יראו מגמותיהם וישמחו, אז תקפוץ פיה. זה מה שאנחנו מתפלים בראש השנה. ראש השנה של כל שנה הוא התמזגות של חסד ודין, רחמים. אבל העתיד לבוא, זה מה שאנחנו צריכים להתכוון בתפילה. ובכן, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פה למייחלים לך, לא רק התמזגות, אלא כל כוח ב-100%. ואין ביניהם שום סתירה, ונוכל לדבר על זה. נוכל לחיות את זה. ואז, ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלו וחסדים ורינה יגילו, ועולתה תקפוץ פיה וכל הרישה, כי השם תכלה. זה הסדר. וכשהצדיקים יראו מגמותיהם וישמחו, אז תקפוץ פיה, וכשרק תקפוץ פיה, אזי ממילא כל הרישה כולה כשן תכלה, כי מגרמה מהרישה, מעצמה, לתלה כלום. אין לה שום דבר. היא עונקת רק מהעצבות של הצדיקים. והיה השם למלך על כל הארץ. וכן, מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שאנחנו נמצאים בימים גדולים, אנחנו נמצאים בימים שבהם המשפחה והמלכות אמורות להתאחד באיזושהי צורה, שבו החסד והדין אמורים להופיע ביחד. והתרכובת הזאת היא רחמים. ואנחנו צריכים לדעת למזג ביניהם. כל אחד למדרגתו. ואנחנו צריכים לדעת שלמרות שכרגע אנחנו רק ממזגים, ואנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא על ההפכים, כרגע זה רחוק לנו. כרגע זה נראה רחוק. ולכן אם נחזור רגע לפת הלחם, שכחתי לחזור לשם. למה אנחנו טובלים את הפת גם בדבש וגם במלח? בדבש זה שנה טובה ומתוקה, אבל גם במלח. הדבש והמלח זה דבר אחד, והמלח עצמו ייחוד ההפכים. בראש השנה, שהוא המלכת השם בהפכים, חייבים דבש ומלח ביחד. חייבים מר ומתוק ביחד. והמלח עצמו הוא מר ומתוק. כלומר, הוא ההפכים בעצמו. אז אי אפשר לא לטבול את הפת במלח. ולעתיד לבוא, אז על זה אנחנו מתפללים. תן כבוד השם לעמך, זה לא רק הקדוש ברוך הוא תן לנו להתמודד ולהתגבר ולצמוח מכל מה שקרה לנו השנה הזאת. אלא הקדוש ברוך הוא תביא את העולם כבר למדרגה כזאת, שיוכל לחיות את כל הכוחות, כל כוח בפני עצמו, בכוליות אחת שאין ביניהם שום סתירות. זה מה שאנחנו מקווים. ועד שנגיע לכוליות הזאת, לפחות אנחנו משתדלים למזוג את הדברים, להתאים אותם, להרכיב ביניהם. אומנם זה תולדה משונה, אבל הלוואי שנזכה גם לזה. טוב, בעזרת השם, נזכה.